בוא, אני רוצה להתייחס לחטא הזה, אבל לפני שאני מתייחס לחטא הזה, חטא העגל, שאתה, המלך הכוזרי, אומר, מה נשאר מעם ישראל אחרי חטא העגל, אחרי חטא כזה, כל המעלות שלהם, כל הסגולות שלהם, כל הדברים הטובים שדיברת על עם ישראל, כאילו התבטלו כתוצאה מחטא העגל. אז הוא אומר, לפני שאנחנו מתייחסים לגופו של עניין, איך להסביר את חטא העגל, אני רוצה, אומר רבי יהודה לוי, או החבר כאן, ללמד אותך מה זה עם ישראל. אחרי שתלמד מה זה עם ישראל, מה המיוחד בעם ישראל, מה המהות של עם ישראל, מה הסגולה של עם ישראל, אחרי זה נראה את החטא ככה, בפרופורציה הנכונה נאמר ככה. אבל אתה לא יודע מה זה עם ישראל, אז אתה לא יכול להתייחס לחטא הזה בצורה הנכונה. האמת היא שזה לא רק בחטא העגל, אמרנו בכל דבר ודבר, כשרואים חסרונות אצל בני אדם, או חסרונות אצל כל דבר, אתה לא יכול להתייחס רק אל החיסרון. אתה צריך להתייחס אל מכלול העניין, לדבר בגדול, ולראות את החיסרון בפרופורציה הנכונה. אז אתה באמת רואה את החיסרון, וגם יכול להתמודד איתו, וגם יכול לתקן אותו. אבל אם האדם מסתכל רק על החיסרון, ולא רואה את הדבר בעצמו, את העניין, אז באמת, זאת ראייה לא נכונה, מעוותת. והיא לא רק שלא גורמת תיקון, אלא גם יכולה להביא לקלקול גדול. הדוגמה שנתנו היא המכונית. אתה יכול להסתכל על הסריטה בפח, ולהגיד, מה נשאר מהמכונית הזאת אחרי הסריטה בפח? כשרוצים לקנות מכוניות, אז הקונה אומר, זה מכונית, זה טוטלוס. אומר, מה אתה אומר? תראה את המכונית. תסתכל על הסריטה כאן. הוא מציג את הסחורה בצורה, כאילו, הוא מציג אותה בקלקולה, בחסרונה וכל הדברים האלה. אבל זה לא האמת. האמת שהמכונית היא בסדר גמור. רק מה היא הסריטה? בסדר. אותו דבר האדם. כל אדם הוא בן אדם, הוא לא מלאך. כל אחד מאיתנו יש לו סריטות פה ושם, נאמר. ולשם התחלנו בסריטות. אבל בגלל הסריטה הזאת לבטל את האדם, למחוק אותו, הוא לא קיים, הוא לא שווה, הוא לא... זה לא דבר נכון, זה לא דבר אמיתי. אותו דבר לגבי עם ישראל. עם ישראל, נכון שיש קלקולים, גם אז, גם היום יש קלקולים. אבל בגלל הקלקולים האלה ואחרים שקיימים, מסיבה זאת או אחרת, כתוצאה מנסיבות כאלה ואחרות, למחוק את העם ולהגיד מה נשאר מהעם הזה אחרי הקלקול, אז זה לא דבר אמיתי, זה לא דבר נכון. אנחנו עסוקים, התחלנו לברר מה זה עם ישראל, ואני רוצה לחזור בעל פה על תמצית הדברים, בשביל להבין מה זה עם ישראל, מי אנחנו, אנחנו צריכים ללמוד היסטוריה. אבל היסטוריה על פי התורה, התורה מלמדת אותנו מה זה עם ישראל. ואני רוצה להסביר, בלימוד ההיסטוריה בכלל, יש שתי גישות כלליות בלימוד ההיסטוריה. ישנה הגישה המדעית, וישנה הגישה האמונית. ואני רוצה להסביר מה ההבדל בין הגישה המדעית והגישה התורנית או האמונית שקיימת. הגישה המדעית שמתייחסת להיסטוריה, היא מתייחסת להיסטוריה, קוראים לזה הגישה המטריאליסטית. המטריאליסטית הכוונה היא חומרנית. דהיינו, כשאנחנו רוצים לנתח את ההיסטוריה ואת הפרה-היסטוריה, נאמר, של המין האנושי, אנחנו משתמשים בחומרים. תקופת האבן, תקופת הברונזה, תקופת הברזל, תקופת האטום, היום זה תקופת האטום. וההתייחסות אל האדם, כאילו כל ההתפתחות של האדם, היא באה לידי ביטוי בשימוש בחומרים. אז האדם באמת בהתחלה לא הכיר את המתכות, אז היה תקופת האבן, זה נקרא התקופה הפרה-היסטורית, תקופת האבן. אחר כך גילו את הנחושת או את הברונזה, ואמרו, האדם קפץ מדרגה, יודע להשתמש במתכת שנקראת נחושת או ברונזה. אחר כך עלו עוד מדרגה, גילו את יכולת להפיק ברזל, שזה מתכת יותר קשה, אפשר לייצור מזה כלי נשק כאלה ואחרים, אז יקראו לזה תקופת הברזל. והיום מצוי פצצת האטום, אז קוראים לזה איך תקופת האטום. כן, אנחנו בתקופה של האטום, בגלל האנרגיה האטומית, בגלל הדברים האלה. אז ככה, זו התפיסה המדעית בדרך כלל של חלוקת ההתפתחות של המין האנושי. לעומת זה, התפיסה היהודית היא לא כזאת. היא אומרת, ההיסטוריה לא מתחילה מחומר, היא מתחילה מנשמה. ההיסטוריה מתחילה בעצם מגילוי האדם הראשון עם נשמתו המיוחדת של האדם הראשון. ויפח באפיו נשמת חיים באדם הראשון. האדם הראשון הוא כליל השלמות. האדם הראשון הוא המהות של האדם. האדם הראשון, כשאנחנו קוראים בתורה על האדם הראשון, אנחנו לומדים על האדם בשלמותו, לפני החטא של האדם. זה לא האדם הפרימיטיבי כמו שמקובל במדע, שהאדם הראשון הוא היה פרימיטיבי, דומה לקוף, חצי בן אדם, או משהו כזה, ככה זה מקובל. אנחנו מדברים כאן על האדם הראשון שהוא נמצא בגן עדן, וכל כולו דבק באמת האלוקית, נאמר, ברצון של אלוקים. עושה רצון קונו. אומנם זה לקח פרק זמן קצר מאוד שהוא היה בשלמות, כי אחרי זה גירשו אותו מגן עדן. אני הולך לומר, לקח ממש זמן קצר. הוא נברא ביום שישי, ואחרי זה מיד, אחרי זה כבר הוא גורש מגן עדן, כי הוא חטא, הוא לא התמיד להיות במדרגה העליונה שלו והשלמה שלו, נאמר. אבל ההיסטוריה של המין האנושי לפי התורה, היא מתחילה באדם הראשון, וההיסטוריה היא עושה סיבוב מעגלי כזה, ומגיעה בסופו של דבר, באחרית הימים, למדרגת האדם הראשון. אבל אם האדם הראשון הוא פרט אחד, הרי לעתיד לבוא, כל האנושות תגיע לאותה מדרגה של האדם הראשון. למה המשל דומה? לעץ זית. אתה לוקח גרעין זית קטן, אתה שותל אותו באדמה, אחרי כמה שנים אתה כותף אותו זית, אותו זן, אותו מין, אבל כבר אלפי זיתים, יש לך שנים אולי מיליוני זיתים מאותו זית. ככה גם ההיסטוריה של המין האנושי. האדם הראשון הוא הזית, עם כל הפוטנציאל, עם כל השלמות, עם כל המהות. וכל ההיסטוריה זה לחזור להיות בן אדם, לשוב אל האדם שבנו. מישהו שאלתי כאן שבוע את השאלה, מה זה אייקה? ששואלים את האדם הראשון, אחרי החטא, הקדוש ברוך הוא שואל אותו, כשהוא מתבייש, הוא מתחבא וכל זה, שואל את הקדוש ברוך הוא, אייקה? אז אומרים חכמים, מה זה אייקה? כאילו הוא שואל אותו, איפה האדם שבך? היית אדם, עכשיו בהתנהגות שלך, אתה איבדת את המהות שלך בעצם, את הצורה שלך כאדם. כי במקום ללכת על פי השכל, על פי הרצון האלוהי, לפי האמת, הלכת לפי היצרים, לפי התאוות, לפי כל הדברים האלה. היקה הזה, השאלה היקה כאדם, היא בעצם שאלה של כל אדם ואדם. איפה המהות שלך? האם אתה בן אדם או לא בן אדם? כל אחד עם התשובות שלו לשאלה הזאת. האמת היא שאנחנו מוצאים את עצמנו כפרט, כל אחד מאיתנו. כל העניין שלנו זה למצוא את עצמנו בחיים, בעולם, בחיים. אבל אתה לא יכול למצוא את עצמך אם אתה לא תדע למה אתה שייך. הפרטיות שלך היא נובעת מהשייכות שלך אל המין האנושי, אל המהות של האדם. לכן אתה, זה המהות שלך, זה העצמיות שלך, נאמר. אז אם אתה מגלה מה זה האדם באשר, האדם בשלמות, אז אתה יכול להגיד, אני שואף להיות מה שאני, למה שנולדתי, דהיינו להיות אדם במדרגה היותר שלמה. כך שההיסטוריה של המין האנושי, על פי התורה, היא היסטוריה מחנכת. היא לא סתם הגיבוב של מקרים, קפצנו ממדרגה טכנולוגית כזאת או אחרת, מחומר לחומר, מחומר לחומר. אלא ההיסטוריה שלפי התורה היא אומרת, קח את הדוגמה של האדם הראשון, וכל ההיסטוריה זה חתירה, שאיפה, מגמה, להגיע למדרגה של האדם הראשון, שהוא היה כליל השלמות. זה למדנו פעם שעברה. בדרך אל השלמות, יש כאן סיפור מאוד מעניין, זה מקומו, תפקידו של העם היהודי בתוך כל החתירה הזאת לשלמות של העולם, של המין האנושי. אמרנו, אני חוזר על תמצית הדברים, העם היהודי הוא הגרעין וכל האנושות כולה היא מבחינת קליפה. זה כמו פרי וגרעין. הגרעין גונס בתוכו את העץ שיצא בסופו של דבר. העם היהודי בהיסטוריה שלו, בהיוולדו, בחייו, כולל היום למעשה. אנחנו מבחינת גרעין שמקופל בתוך הגרעין, בתוך הזרע הזה, או הגרעין הזה, האדם הראשון בשלמותו. כל הסגולה, הנבואה, העניין האלוקי כמו שהוא קורא, גילוי אלוקות, כבוד השם, כל הדברים האלה, הוא נמצא בתוך העם היהודי לדורותיו. לפעמים זה מתגלה כמו בבית ראשון, שהייתה נבואה, דברים כאלה, או מעמד הר סיני כמו שראינו, ולפעמים זה מסתתר כמו בגלות שנות 2000, אתה לא, או כמו היום אתה אומר, על פניו אנחנו נראים כאילו כמו כל העמים. אבל מצד האמת זה לא נכון. מצד האמת, העם היהודי, עם סגולה, זה עם עם פוטנציאל ייחודי שאין בשום אומה אחרת, דהיינו גילוי כבוד השם בעולם, גילוי אור השם בעולם. ישראל אורו של עולם, האור של העולם. ואנחנו מקפלים בתוכנו את הדבר הזה. עד לכאן למדנו בפעם שעברה, ואנחנו קצת נמשיך ברשותכם. יש שאלות עד לכאן, רבותיי? יש שאלות? אשריכם הטוב חלקכם, שאין לכם שאלה. טוב, בוא נראה את הדברים בהמשך. דף לב, למד בית. אז ראינו עד יעקב אבינו, ההתפתחות של המין האנושי הייתה, שלב ראשון עד אברהם אבינו, היו אנשים בודדים בעלי הסגולה של האדם הראשון, דהיינו הקשר המיוחד עם העניין האלוקי. אחר כך באו אבות, אברהם, יצחק ויעקב, אברהם ראינו יצא ממנו קליפה בצורת ישמעאל, יצחק יצא ממנו הקליפה בצורת עשיו, אבל מיעקב כבר אין קליפות. מיעקב מתחיל להיווצר ולצמוח ולגדול. העם היהודי זה פרשת השבוע בדיוק. אנחנו רואים מ-70 נפש, מחמולה אחת, משפחה אחת, הולך וצומח וגדל לו עם ישראל כפי שאנחנו היום. כן. תשאל את אבא שלמה, תשאל אותי, אני יעקב, אני... אבל האמת היא שכתוב בסוף הברכות שהוא בירך את כל ישראל. בסיום הכל, הרי בברכות של יעקב אבינו, חלק מהם זה לא היו כל כך ברכות. ראובן, שמעון, לוי, הוא לא קצת בירך אותם, אפשר לומר, הוא גם דיבר אליהם, לא ככה... אנחנו רואים שהם פחז כמיים וכל הדברים האלה. אז באמת שואלים את השאלה הזאת. אם אתה אומר, אתה הולך לברך את הבנים, אז למה חלק אתה מברך וחלק אתה לא מברך? ומצטרף את השאלה שלך כרגע, למה את דינה הוא לא בירך? לא רק את דינה הוא לא בירך בעצם, הוא בירך גם את ראובן, שמעון ולוי הוא לא בירך אותם. אז באמת למה... למה הדבר הזה? באמת, אם נתראה, המלבים או מישהו שם מדבר על סוף הברכות, הוא אומר, שבעצם המלבים כן אומר, אומר שהוא בירך את כולם, למה? הוא מלמד כלל גדול, בכלל בתפיסה שלנו, שברגע שהוא מברך כל אחד, זה לא ברכה לחוד לכל אחד. זאת אומרת, אם הוא בירך את יהודה, שממנו יצא דוד המלך, וגור יהודה וכל הדברים האלה, מידת המלכות היא לא נמצאת רק ביהודה, היא נמצאת בכל השבטים האחרים, אבל במידה פחותה. זאת אומרת, כל התפיסה של כל 12 השבטים, כולל דינה נאמר בעניין, כולל כל הבנות, כל כל השבעים נפש, לא רק כל שיש כאן קודם כל הוויה אחת, מציאות אחת. אבל המציאות הזאת היא אחת, ויש לה ברכה אחת, זה עם אחד, זה משפחה אחת, אז אחר כך זה התפתח לעם אחד. אבל בתוך העם, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. זאת אומרת, יש חלוקה פנימית בתוך העם. אבל החלוקה הפנימית הזאת בתוך העם, היא לא באה להפריד בין השבטים. היא באה להגיד שכל שבט יש לו איזשהו דבר מאפיין, דבר מיוחד, אבל גם מהמאפיין הזה זה שייך לחלק השני. לאותו שבט שהוא, כמו שיד ימין ויד שמאל, זה, כמובן זה שונה חיצונית, יד ימין ויד שמאל. אבל אי אפשר להגיד, זה שני דברים נפרדים. יד, שני הידיים האלה שייכים לאותה נשמה, לאותו גוף, כן? למרות השוני. כך שמה שיש בימין יש בשמאל, מה שיש בשמאל יש בימין. כמו בגוף האדם, יש הרבה איברים, אבל זה לא כל עבר זה לחוד. התפיסה שלנו של המציאות היא סינתטית. זאת אומרת, תפיסה אחדותית. אנחנו תופסים את הכל באחדות. נכון שהתפיסה הסינתטית הזאת מתחלקת, אבל החלוקה היא לא הפרדה, אלא החלוקה היא מבחינה שכל אחד משלים את מה שחסר לשני. כמו יד ימין ויד שמאל, הכל משלים אחד לשני. התפיסה הזאת, בשביל לראות את העולם בצורה אחדותית, בצורה קצה, מצד אחד העולם מתחלק כביכול, בחיצוניותו, כמו האיברים שונים שהם מתחלקים בגוף האדם, אבל מי שמביט פנימה יותר, חודר במבט השכלי שלו יותר פנימה, הוא אומר, מה זה האדם? זה, אדם זה לא בובה. מה זה בובה? בובה שאתה לוקח ראש, מבריג אותו. יד מבריג אותו, רגל מבריג אותו. וכל עבר זה נפרד מהשני. זה, אבל אנחנו לא בובה, בדקתי. זה, אנחנו גוף אחד, נשמה אחד, המתחלקת לחלקים שונים, כך שבכל חלק יש את החלק השני גם, או החלקים האחרים נאמר. אותו דבר השבטים. 12 השבטים זה לא איזה צירוף של 12 טיפוסים שחברו לחבורה אחת והחליטו כל אחד, החליטו ביחד, אנחנו עכשיו כאן נהיה ביחד. זה לא ככה. כולם מאותו שורש. כולם, יש בהם את מה שיש בכולם. כמו שהעץ, כל הענפים מחוברים לאותו שורש, ככה כולנו מחוברים לאותו מקור, לאותו עניין. זה מה שהבנים אומרים לאביהם, ליעקב, אומרים, מה אומרים לו? אני לא יודע, מישהו שמע את הקריאה הזאת, שמה, תקשיבו, שמה מי? ישראל. מי זה ישראל? מי? יעקב, זה אבא. ישראל, אבא. שמע, אבא. אל תדאג, אתה רואה שאנחנו רבים בינינו, נכון? ומתי הוא אומר, הם אומרים לו איזה חזל אומרים, שהוא התחיל להיות מודאג, שהוא ראה את המתיחות בין הבנים, ונגד זה, וזה נגד זה, וזה מכרו את יוסף, וכל הדברים האלה. אז הוא אומר, רגע, מה קורה כאן? הבנים שלי אין להם תפיסה אחדותית. הם לא רואים את הכל כדבר אחד. אומרים, אבא, אל תדאג, שמע ישראל, השם אלוקינו, מה? השם אחד, נכון שאנחנו כאן רבים קצת בינינו, אבל אלוקים הוא אחד, אל תדאג, אנחנו כולנו מחוברים לאותו שורש, לאותו מקור, לאותה השקפה, למרות הבדלי השקפות, דעות, גוונים, צבעים, איך שתרצו. מה אומר יעקב אבינו שהוא שומע את זה? ברוך שם כבוד מלכותו, למתי? מתי? לעולם? פי, אני מבסוט חלס, איזה בנים יש לי. אותו דבר גם כאן. דינה והאחים והברכות, כל הדברים האלה. כל דבר זה, קודם כל, עניין אחד. בירך את כולם. והברכה מתפצלת, כל אחד לפי תפקידו, לפי עניינו, במרקם האחד הזה, בעניין האחד הזה. זה מובן. התפיסה הזאת של לראות מגמה פנימית, בעולם מגוון, בעולם משונה, בעולם משתנה, זה מהות האמונה היהודית. האמונה היהודית שאלוקים ברא את העולם אחד. והכל באמת זה הוויה אחת ומציאות אחת. אבל אנחנו כבני אדם רואים את השוני ואת המשתנה בין דבר לדבר, בין פרט לפרט, בין זמן לזמן, בין מקום למקום. זה אנחנו רואים. אבל מבינים וקולטים שמעבר לכל הדבר הזה של המשתנה, ריבונו של עם הוא אחד. הוא נמצא בכל מקום, לית אתר פנוי מיני, הוא סובב כל העלמין, מלא כל העלמין, בכל מקום. זה מובן היסוד הזה, יסוד מאוד חשוב. אז לכן תלך תשאל את אבא של דינה, למה הוא לא, למה לא ב... כן ברך אותה, מצד האמת. אבל נחזור לעניין שלנו. אם כן, יעקב 12 בנים. המספר 12 הוא לא מקרי כמובן. צריך לדעת. ובאמת, כמו שאמרתי לכם, המלבים, כשהוא בברכות, הוא מזכיר, יש לנו 12 אלכסונים, יש לנו 12 מזלות, 12, מופיע הרבה פעמים במושג 12. המושג 12 הוא מתחלק לארבע, כמו שבטי ישראל ממש. אבל הארבעה, ארבע רוחות השמיים, מזרח, צפון, ככה המחנות גם התחלקו בכל הדברים האלה. אבל הדבר שמיוחד ב-12, שיש 13. הנקודה הפנימית, המאחדת, היא הנקודה החשובה ביותר. הנקודה, מה שנקרא במדבר המשכן. המשכן המאחד את כל, את כל העם הזה. ובית המקדש המאחד את כל העם הזה. אבל לא רק זה, בכל דבר ודבר. החלוקה מצד אחד חלוקה של פרטים כ-12 שבטים, ואחר כך המעגל הנוסף מעבר לזה 70, מספר 70 שהוא גם חלוקה. אבל בכל הדבר הזה יש לי דבר מאחד. המאחד הזה זה הקודש. המהות של הקודש זה לאחד את הכל. לכן שבת היא שבת קודש. למה שבת קודש? כי המאחדת את ששת ימי המעשה. יכולה. בכל זאת, 12 שבטים נולדו, אולם בני יעקב היו כולם סגולה. כולם יחד ראויים לעניין האלוקי, למרות שכל אחד היה שונה מהשני. וזה היה ליבו של הכהן הגדול, היה לו חושן. החושן הזה, ולא במקרה, היה כל אחד מהשבטים, 12 שבטים, וכל שמת היה לו צבע שונה, אבן טובה שונה. ולמרות השוני, ולמרות שהדגישו את השוני, על ידי הצבעים השונים של האבנים, בכל זאת, החושן הזה זה עניין אחד, למרות השוני. אותו דבר היה אצל הכהן הגדול, 12 שבטים באבן, על האבן האפוד, על האבן השם. היה לו על כתף אחד, גם על כתף השני, 6 שבטים, אבל זה ימין, זה שמאל, למרות שזה ימין ושמאל, זה דבר כאילו דבר והיפוכו, אבל מה זה היה? דבר אחד. היכולת של הכהן הגדול לראות את המאחד בתוך 12 השבטים, לראות את המאחד בין ימין לשמאל מבחינת הכתפיים, כן? זה המיוחד בכהן הגדול, שהוא באמת מאחד את עם ישראל, מחבר את עם ישראל. וזה גם העניין שלנו. אנחנו עם מגוון, נכון, אבל עם אחד עם נשמה אחת, וכל אחד יש לו את התפקיד בתוך בתוך המערך האחד הזה שנקרא עם ישראל. דרך אגב, אני אומר לי כרעיון, אני לא יודע אם אתם בצהל יש קצינים. איפה הקצינים, סליחה, שמים את הדרגות בדרך כלל, מי יודע? איפה? איפה תראה? על הכתפיים. איפה למדו את הדבר הזה? הכהן הגדול. באמת. מה זה מבטא כתפיים? אחריות. אחריות. הוא לוקח על הכתפיים שלו את היחידה שהוא אחראי אליה. יש לו אחריות. אבל גם צריך לזכור דבר אחד, יש לו אחריות לא רק לצד אחד של היחידה שלו, אלא גם לצד... היכולת של המפקד הטוב זה לקחת קבוצה של אנשים שונים אחד מהשני. עם דעות השונות, ולהגיד, חבר'ה, אנחנו כאן יחידה אחת, למרות שיש כאן ימין ויש שמאל, יש כאלה ויש כאלה. זה היכולת של המנהיגות בעצם. קצין הוא מנהיג, מנהיג בדיר אנפין. לקחת את כל עם ישראל, ולמרות הגיוון הגדול של הצבעים והשבטים והדעות והשקפות, או למרות הימין והשמאל, ולמרות הכל, צריך לדעת שזה עניין אחד, עם אחד. אז זה נקודה מאוד מאוד חשובה. ההפך, אם אתה מזהה איתך רק עם צד אחד, נניח מבחינה פוליטית או מדינית או משהו כזה, ומבטל את הצד השני כאילו זה לא שייך לה, אז קיימת סכנה שיורידו לך את הדרגות. יגידו, אתה מתאים רק לצד אחד, נשים לך דרגות. רק לצד אחד. והיו מנהיגים כאלה, כמו ירובעם בן נבט, שהוא בא ואמר, לא מעניין אותי שום דבר. מה שמעניין אותי זה רק אני, את עצמי, הוא חילק את עם ישראל לשני חלקים, עשרת השבטים ושבט יהודה, הוא חילק את העם הזה. אבל זה לא נקרא מנהיגות אמיתית. מנהיגות אמיתית היא מנהיגות שרואה את המכלול, רואה את הגיוון, רואה את השינוי, אבל יחד עם זה רואה גם את המאחד, רואה את הדברים המאחדים. ככה זה בעולם, ככה זה באנושות, ככה זה בעם, ככה זה במשפחה דרך אגב. בכל דבר ודבר. היכולת להכיל את כל הגיוון הזה, את כל השינוי הזה, זה דבר שמאפיין את עם ישראל. זה נקרא העם המייחדים. ככה קוראים לעצמם. הכינוי של עם ישראל זה עם מייחד. עם מייחד זה עם מאחד, שהוא רואה את הכל בראייה אחדותית, את כל כל המציאות, את כל ההוויה. זה לא פשוט מה שאנחנו כרגע לומדים, כי אנחנו חיים בעולם בדיוק הפוך. עולם של פירודים, עולם של שינויים, עולם של מלחמות, עולם של סכסוכים, מי נגד מי, יש מישהו בא לפעמים לחברה אומר, תגיד דבר שם, תגיד לי, מי נגד מי כאן? מה אני מבין? אולי כולם ביה. לא, קודם כל מי נגד מי. מי נגד, קוראים לזה, זה לעומת זה עשה אלוקים. עולם קונטרסטי, ניגודיות, כן? פירודים. אבל אנחנו זה לא, אנחנו עם ישראל, עם המייחדים, אנחנו רואים את הכל כמערכת אחת, שהיא מתפרטת, בצורה כזאת או אחרת. זה מובן הדבר. 12 השבטים זה לא מקרה. כתוב, אנחנו אומרים, ויהי בישורון מלך, בהתוסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. השואלים שאלה, למה לא כתוב יחד ישראל? למה צריך להגיד יחד שבטי ישראל? מספיק, ויהי בישורון מלך, בהתוסף ראשי עם, יחד ישראל. יחד, יחד. למה יחד שבטי ישראל? זה הגדולה. הגדולה היא הגיוון הזה, הריבוי דעות הזה, הצבעים האלה. זה יופי שבחברה, בכל דבר. ולראות יחד עם זה את המאחד בתוך כל הגיוון הזה. יחד שבטי ישראל. גם היום אני מוכרח לומר, אנחנו קיבוץ גלויות. קיבוץ גלויות באים לכאן מכל העולם, דעות, עדות שונות, מנטליות שונה, השקפות שונות, תרבויות שונות. זה לא דבר פשוט הדבר הזה. אז יש כאלה אידיאליסטים אומרים, כולם ביחד, נעשה מיקס. איך אומרים, נכניס את כולם לתוך איך זה נקרא המכשיר הזה? בנדר. כן, נעשה אותם, נעשה את זה. בתחילת שהקימו את המדינה, ככה חשבו, הם בתמימות, אמרו, נכניס אשכנזים, ספרדים, תימנים, כולם נכניס אותם, נעשה ככה, ובסוף כולם יצאו מה? קיבוצניקים. סליחה, פעם חשבו ככה, כולם יצאו סוציאליסטים, משהו כזה. אבל זה לא ככה. כל אחד יש לו את הדבר המייחד אותו. אני זוכר לפני הרבה שנים בירושלים, הייתי בשכונה מסוימת, והייתי מראשוני, היינו מראשוני, מה נשאר? קונים את ירושלים, אין זה מוזיקה, שומעים לב, משהו. אני מבקש אם אפשר עוד כמה דקות. אז היינו שם בשכונה הזאת, והיה בית כנסת אחד קטן, כולם התפללו שם, אשכנזים והספרדים והתימנים, וכולם התפללו באותו כנסת, והתפארנו, אנשי השכונה שהיינו אז מעטים, זה מקום אולי היחידי בארץ ששם כולם מתפללים ביחד, חוץ ממכון מאיר כאן, אבל מה, מתפללים ביחד. אחרי כמה זמן התעוררה מחלוקת בתוך הבית כנסת, איזה מחלוקת, וואי וואי וואי, בין הספרדים ובין האשכנזים, בין התימנים לבין הזה, בין הציוניים ובין החרדים. אז אני כבר עזבתי את השכונה, פגשתי את זה אחד, נו, מה נשמע בית הכנסת ההוא, שכולם היו ביחד, הוא אומר, אל תשאל, שם מחלוקות מקנדה. אז אמרתי, או, נסימן שזה בית כנסת. כל אחד צריך לבטא את עצמו. וספרדי צריך להתפלל בכנסת ספרדי, ואשכנזי ואשכנזי, וזה דבר טבעי הדבר הזה. ונתתי את הדוגמה של 12 השבטים, שלא יכול להיות שיהודה יהיה יוסף ויוסף יהיה יהודה. כל אחד נלחם על התפקיד שלו, על המנטליות שלו, על העניין שלו. זה דבר טבעי. וזה הגדלות של עם ישראל. מצד אחד גיוון, באמת כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, עדות שונות, השקפות שונות, מנטליות שונה, אבל מצד שני, אנחנו עם אחד, עם כל הגיוון הזה. ועל זה צריך לשמור, על האחד הזה, על ה... כן? וליחד עם זה לכבד את השונה, לכבד את הזולת, למרות שהוא שונה. זה מה שהוא אומר. אולם בני יעקב היו כולם סגולה, כולם יחד רואים לעניין האלוקי, למרות השינוי בין שבט לשבט. ולכן היה להם המקום ההוא, דיינו ארץ כנען, המיוחד בהתגלות העניין האלוקי, לנחלה. מה המיוחד בארץ ישראל? המיוחד בארץ ישראל זה לא שיש כאן זהב ולא יעלומים, ולא מחצבים, ולא, 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 ולא. דבר אחד יש כאן, גילוי אלוקים. זה הדבר המיוחד לעם ישראל. כתוב בנביא, ונערו אליו כל הגויים. הנביא ישעיהו אומר, שלעתיד לבוא, כל העולם כולו ינהר, ינהר מבחינת נהר, נהר זה שיטפון, נהרות, אמזונוס, כאלה. פי, מיליארדים. אנשים ינערו לכאן, לא בגלל הממון, לא בגלל הכסף, לא בגלל הדברים האלה, אלא בגלל גילוי השם. זה עניין של ארץ ישראל. הדבר הזה התקיים לא במהרה בימינו, העניין הזה של הנהירה או האור. זה מה שהוא אומר. לכן המקום הזה, לכן היה להם המקום ההוא המיוחד בהתגלות העניין האלוקי לנחלה. אנחנו זוכים היום לחיות בארץ ישראל, למה? בגלל הסגולה של ארץ ישראל. בגלל שהארץ הזאת היא ארץ שמביאה את השפע האלוקי, את האור האלוקי, את הרצון האלוקי לכל העולם. לכן אנחנו זוכים לקיבוץ גלויות, זוכים להקמת מדינת ישראל, לבניין ירושלים, לכל מה שאנחנו, למכון מאיר, לזה שאנחנו יושבים כאן ולומדים. כל זה, זאת היא המגמה האלוקית הזאת של גילוי העניין האלוקי כאן בארץ ישראל. ובאותה שעה התחיל העניין האלוקי, שזה גילוי האלוקי, שעד הנה לא חלקים על יחידים, דיינו על האבות, שוכן בקרב קיבוץ. עלינו מדרגה. ממדרגה של פרטים, של בודדים, למדרגה של קיבוץ. דיינו לכלל, להיות כלל. והאלוקה השגיח על בני יעקב גם ביותם במצרים. מכאן, ברגע שנהפכנו ל-12 שבטים בלי קליפות, אלא זרע, התחיל הזרע הזה להתפתח ולהיות מהזרע הזה להיות העם. והייתי אומר היום בלשון המודרנית, הגנים שהיו נמצאים בתוך הזרע הזה של יעקב ובניו, הגנים האלה התחילו להיות בכל יהודי ויהודי שיצא מהמשפחה הזאת עד היום. עד היום בעצם אנחנו סוחבים את הסגולה הזאת, את העניין האלוקי הזה בתוך נשמתנו, בתוך נשמתנו, קודם כל ככלל האומה, כמשפחה או כאומה, וגם בכל אחד ואחד מאיתנו. לכן כשאתה רואה יהודי, אתה צריך לדעת שזה לא רק הגוף שלו, ולא רק הלבוש שלו, ולא רק הממון שלו, ולא רק הדברים האלה, קודם כל ומעל הכל זה הנשמה שלו. יש לו נשמה ייחודית, מיוחדת, בגלל שייכותו לעם היהודי. והנשמה הזאת היא גילוי השם בעולם, עניין של גילוי השם בעולם. או עניין האלוקי, כמו שהוא אומר כאן. שעד אינה לא חלקים על יחידים, שכן בקרב קיבוץ. והאלוק הישגח על בני יעקב, גם ביותם במצרים, בחושך, להפרותם ולהרבותם ולגדל את בניהם, כאשר יגדל איש את האילן ששורשו טוב עד הוציאו פרי בשל, בדומה לפרי הראשון שממנו ניתה האילן. רצוני לומר, דאג לגדלם עד אשר ידמו לאבותם, אברהם, יצחק ויעקב, יוסף ואחיו. טוב, בקיצור, מצרים זה הריון. כשהיינו במצרים, כך אומרים חכמים, אנחנו מבחינת עם ישראל בהיריון. יציאת מצרים זה מבחינת לידה של עם ישראל, עם נולד. הליכה במדבר זה נקרא הילדות של עם ישראל, תקופת הילדות, זה המדבר. ארץ ישראל, מה זה? זה התחלת הבגרות שלנו. אז כאן, יציאת מצרים, אנחנו היינו מבחינת הריון. מה שמיוחד להיריון, אני לא, אתם לא הייתם אף פעם בהיריון, נכון? מישהו היה כאן בהיריון? אתם לא יודעים. אתה, אני אגלה לכם. זה ההתרבות שהיא על-טבעית של תאים. האישה מזרע שהוא מיקרוסקופי נוצר אצלה בבטנה עובר שהוא שוקל כמה קילוגרמים. הריבוי הזה זה דבר מפליא הדבר הזה. איך מדבר כל כך שכמעט לא רואים אותו, פתאום מתפתח איזה עובר כזה. אותו דבר עם ישראל, 70 נפש ירדנו למצרים. צריך לכל משפחה. יצאנו ממצרים, 60 ריבו גברים, קחו בחשבון שלכל גבר כזה הייתה אישה אחת לפחות, וכמה שישה ילדים בקרס אחד, כמה ילדים היו לו, בלי עין הרע, היו הרבה ילדים. ההתרבות הזאת, זה היה העניין של מצרים. זה היה התפקיד של מצרים, נאמר. התפקיד של מצרים זה היה תקופת החממה או ההיריון, תקראו לזה איך שאתם רוצים, שבו עם ישראל הלך וגדל ולא איבד את הסגולה הזאת. למרות שהיה בממתת שערי תומה, והיה בחושך, והיה בסבל ואיסורים וצרות, אבל זה הייתה התקופה של ההתרבות. הפרי של ההיריון, או התוצאה של כל זה, בסופו של דבר מתגלה ביציאת מצרים, בהתחלה ביחידים בעם ישראל כמו משה רבנו, כמו הנביאים, כמו החסידים, כמו הצדיקים, שהם הדוגמה של השלמות הפרי, אבל לאחרית הימים, בסופו של דבר, מלאך זדהה את השם, כמים לים מכסים, דהיינו כל עם ישראל, שהוא נולד במצרים, בסוף הוא יהיה מבחינת פרי. והפרי הזה, הוא יהיה מתוק. הוא מתוק, הוא יהיה יותר מתוק, ומי אוכל ממנו? כל האנושות כולה. תאכל מהפרי הזה שנקרא העם היהודי. זה מה שהוא אומר בהמשך. והפרי הבשל של עם ישראל, אחרי שהעץ הזה גדל בתוך מצרים, בא במשה, אהרון ומרים ובאנשים כבצלל וכעלייה וראשי המטות, כ-70 הזקנים, שנמצאו ראויים לנבואה מתמדת, וכהושע, כלב וחור ורבים זולתם, בעת ההיא נמצאו בני ישראל כולם ראויים להיראות האור האלוקי בתוכם ולהתגלות השגחת האלוק עליהם באותה תקופה של יצאו ממצרים, לקח בסך הכל 50 יום עד שבאמת היה מעמד הר סיני. עד לכאן לימוד זכות על עם ישראל. מה זה עם ישראל? עם שיש לו את הסגולה לנבואה, לגילוי העניין האלוקי. עם מיוחד במינו. עכשיו בוא נלך אל החטא. אחרי שאנחנו מכירים מה זה עם ישראל, בוא נראה מה היה. אמנם היו ביניהם גם חוטים שנואי אלוקה, אבל אין ספק שגם הם היו סגולה מבחינה ידועה. גם אותם חוטים הייתה בהם סגולה, שהרי מצד שורשה וטבעם היה בהם מן הסגולה, ועתידים היו להוליד בנים שיהיו סגולה. כך יש להיזהר באב החוטא, שכן הוא הנושא את זרע הסגולה, אשר בהזדקחו תתגלה בבנו, בבנו או בבן בנו, כמו שאמרנו בנוגע לתרך ואחרים. למה אני אומר את הדבר הזה? בוא נתייחס לדור שלנו. הדור שלנו, חלק מהיהודים, מסיבה זאת או אחרת, התרחקו מתורה ומצוות ומדברים כאלה. אבל אנחנו צריכים לדעת שהדור שלנו הוא נושא משך הזרע. כמו שהוא אומר כאן רבי יהודה הלוי, היו בתוך עם ישראל, היו אז, וגם אולי היום באיזה מידה אנשים שמאוד התרחקו. אבל להגיד, לפסול אותם, לבטל אותם ולהגיד, לא יצא מהאדם הזה שום דבר, זה לא נכון. זה לא נכון. אני אומר את זה לפעמים בשידוחים לפעמים. אז יש כל מיני שידוחים. יש כאלה, ברוך השם, בחורים, בכליל השלמות, בעלי מידות, בעלי תורה, תלמידי חכמים, גאונים, אני יודע, כל מיני, ומוצאים קלות כאלה, כאלה ואחרות, לא משנה. אבל לפעמים אתה רואה בן אדם שלא שפר גורלו. יש לו מום כזה, מום אחר, ואתה אומר, מה יצא ממנו? מי ירצה אותו? רוטה, זה אותו דבר, לא משנה. יש לו בעיות כאלה, בעיות אחרות. אני תמיד אומר בליבי, כשאני רואה את זה, אומר, זה חייב להתחתן. רגע, הוא לא כליל השלמות. למה הוא צריך? חביבי, דווקא מזה יצא המשיח. מאיפה לומדים את זה? מרות המואביה. שרות המואביה היא נולדה ממואב, ומואב נולד מלוט. ולוט היה שיקור כמו לוט. הוא היה, כמו שאומרים, אלכוהוליסט היום הוא קטן לעומת לוט. היה ממש שיקור, והבנות באו אל המעשה הראיות, מה היה שם? ומכל האבא השיקור והבת הזאת, זה ממש הראיות, יצא בן, והבן הזה קוראו לו מואב על שם האבא, ומזה יוצא רות, ומרות יוצא דוד, ומדוד יוצא המשיח. זה מה שהוא אומר כאן. לא לזלזל באף אדם, ולא לזלזל באף דור. אתה לא יודע מה יוצא מבן אדם. לכן הוא אומר, נכון שהיו ביניהם בתוך עם ישראל כאלה רשעים שעזבו והתנהגו ליפה או משהו כזה. אבל צריך לדעת שגם מהאנשים האלה יוצאים בסוף פירות טובים, אם לא בדור הראשון, בדור השני, בדור, לך תדע מאיפה זה. כמו שאנחנו רואים היום. היום באים כאן לארץ ישראל אנשים ממשפחות מאוד מתבוללות. לא רק מתבוללות מנטלית, תרבותית או דברים כאלה. מתבוללות, הכוונה היא מתבוללות, ממש. ואתה רואה כאן, אני רואה את זה ממש בחוש, בעין אנשים, שבאו כל כך מרחוק, תרתי משמע, גם גיאוגרפית וגם מנטלית וגם שום כמעט שום שייכות. ואתה רואה את המשפחות שלהם אני ממש, דווקא השבוע שעבר פגשתי משפחה כזאת של, לא יכול לפרט, לא רוצה לפרט, אבל אישה שהיא באה באמת מסוף העולם, מהג'ונגלים, של העולם, לא סתם, מהשפטות של העולם. וכשיש, היום מסבתא כבר, ברוך השם. אז אני רואה, ברוך השם, מה הילדים שלה? אל תשאל. הילדים שלי תמידי חכמים וגדלים וזה וזה וזה. אבל אם מסתכלים עליה באופן שטחי, באופן פשוט, מה יצא מהאישה הזאת? מאיפה היא באה? ואיזה חינוך היא קיבלה, משהו, ותראו מה יצא, ברוך השם. משפחה לתפארת, אפשר רק להתפאר ולהתגאות במשפחה, בילדים, בדברים. זה דוגמה, אני אומר. זה גם כאן אומר. אנחנו לפעמים רואים אנשים שהם לא בסדר, אבל לא לזרזל. אתה לא יודע מה יצא מהאנשים האלה. הם נושא משך הזרה, כן.
אתה אומר שהחוטאים על זה, כאילו, לא נסדר אותם.
אני פעם ביררתי אצלו את העניין הזה. הוא אומר שהוא לא כל כך שונא אותם. אתה דיברת איתו? אפשר לך לדבר איתו? אה? יצא לך לדבר איתו? מה הוא אמר? הבוחר, אני שמעתי אותו, הבוקר שמעתי אותו אומר, הבוחר בעמו ישראל, במה? אתה אמרת באהבה? איך אתה יודע? זה רשום, כתוב שם. לא כתוב, הבוחר בעמו ישראל באהבה. עמו, מה זה עמו? מי זה עמו? אני שואל אותך. אתה זה עמו? יפה מאוד. החבר שלך הוא גם עמו? רגע, אני שואל אותך. כולנו זה עמו. נכון שבתוך עם ישראל יש מדרגות, נכון. בסדר, אני יודע. אני יכול להגיד לאדם כזה, אלוקים שנה אותך או משהו כזה, מי אני? אתה יכול להגיד למישהו דבר כזה? אתה, יש לך עוז להגיד למישהו? אולי אתה טועה. אולי אתה טועה, אני שואל אותך.
אני בטוח אני לא יכול לשפוט על השיעור.
אז למה לך? אם יש לך בעיה עם אדם, תיגש לסנהדרין, או תיגש לרבנות הראשית, אני אמרתי באחר פעם, ותקבל מהם רישיון לשנוא אותם, משהו כזה, בשם אלוקים. בסדר? אני הבנתי את הרעיון שלך. כתוב פה ושם, אבל זה ודאי ודאי חריג ביוצר. וגם להתחיל להחליט, אני שונא בן אדם, ואתה תחליט, אני שונא בן אדם, בגלל שהוא עבר עבירה כזאת או אחרת, זה צריך להיות כתפיים מאוד רחבות, זה צריך להיות לפחות הסגן של הרב הראשי. בסדר? אולי אתה טועה. אתה מבין? זה לא, לאהוב כן, ואהבת לרעך כמוך, אתה לא צריך רשות, אני תוכל לאהוב. לשנוא זה כבר דין אחר. אנחנו צריכים מאוד להיזהר. על זה הוא גם ידבר בהמשך לגבי הערב רב וכל הדברים האלה. בסדר? טוב, נסתפק בזה.